כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן בשוקלט. מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם, עם ערן זינגר.
מרחבת, מג'לה תתנאול שאון العرب في البلاد والعالم. مع ערן זינגר.
כמעט שש דקות עכשיו, אחרי השעה שלוש, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבית, תודה שאתם איתנו. 133 ישראלים עדיין מוחזקים בידי חמאס בעזה, חיים ומתים. מתחילת המלחמה, עשרות אלפי ישראלים עדיין לא שבו לבתיהם בעוטף ובצפון, ובבתי החולים עדיין מאושפזים חיילות וחיילים פצועי המלחמה. השבוע שוחרר מאשפוז ושיקום ממושך, החייל יוסף מובארק. הוא נפצע קשה בעזה, והודות לטיפול שקיבל בבית החולים בלינסון, מצבו השתפר מאוד. עכשיו הוא מתאושש בבית. מיד נשוחח עם אמו, שירין. ההפגנות נגד ישראל בקמפוסים בארצות הברית מתרחבות. ג'ונתן אלחורי, יועץ לדיפלומטיה ציבורית, חזר ממסע הסברה בצפון אמריקה. נשמע ממנו מה היה שם, וגם מה היה בפגישות שעשה עם גולים לבנונים בקנדה. תופיק עבד רחמן מאבו ראש הוא הגוי של ארגון הצלה. בליל הסדר הציל את חייו של תושב בני ברק. נדבר איתו. ג'ומעה דנפירי, בן 18, נורה למוות לפני כשלושה חודשים ביישוב רתמים שבנגב. לדברי המשטרה, ג'ומעה ניסה לתקוף את אחד מחברי כיתת הכוננות שעצרה אותו בעת שהוא וחבריו חדרו ליישוב. האב, ג'מיל דנפירי, הקים אוהל מחאה, והוא דורש להביא לדין את מי שלדבריו רצחו את בנו. הסיפור הזה מטריד מאוד את הבדואים בדרום. נוואף נברי, כתב מכאן, כאן חדשות בשפה הערבית, יהיה איתנו. וגם, כמו אצל הנוצרים, המוסלמים והיהודים, גם אצל הדרוזים קשה לברך השנה בברכת חג שמח. היום הוא חג נבי שועב, הוא יתרו. הכפר הדרוזי ינוח שבגליל קבר במלחמה שניים מגיבורי העדה, סגן אלוף עלים עבדאללה וסגן אלוף סלמן חבקה. אנחנו נדבר עם אילנה סעיד, פעילה חברתית בינוח והבעלים של מסעדת הנוף ביישוב. מרחבית, העורכת שושנה פורמן, המפיק נדב רוזנצוויג, הטכנאי יוראי פיקר, אנחנו מתחילים מיד. אל האורחת הראשונה שלנו היום בתוכנית, שלום לשירין מועלם.
שלום וברכה.
מה שלומך, כיפק?
ברוך השם, בסדר, תודה, מה שלומך?
אני בסדר, כמה שאפשר להגיד בסדר בימים האלה. נכון. כך אנחנו מדברים, כי לך היה, הייתה לך בכלל תקופה מאוד קשה ומטלטלת בחודשים האחרונים. השבוע, נדמה לי, היו הרבה יותר חיוכים בבית, כי הבן שלך, יוסף, סוף סוף חזר הביתה אחרי אשפוז ושיקום ממושך, אחרי שהוא נפצע בעזה, והושפז במשך תקופה ממושכת בבלינסון, נכון?
נכון מאוד. השבוע נשמנו לרווחה קצת ככה, אחרי חודשיים לא פשוטים.
אנחנו בקרוב נשדר כתבה על ההתאוששות ועל השיקום של יוסף, זה יקרה הערב בכאן 11, אבל לפני זה אני נזכר באחת השאלות הראשונות ששאלתי אותו בבית החולים, שאלתי אותו למה אתה הכי מתגעגע בבית, הוא אמר לי, השניצלים של אימא.
נכון.
אכל?
בטח, זה דבר, כל מה שביקש, הכנתי, זה השניצל, המג'דרה, זה המאכלים שלנו, מה שהוא אוהב.
אתם חיים בדימונה.
נכון מאוד. אנחנו בדימונה מ-2003. Mm-hmm. הוא נולד פה, הוא ואחותו כמובן.
כן.
נולדו בדימונה, גדלו בדימונה, ועד היום הזה בדימונה.
ואני רוצה לשאול אותך, כי זו שאלה שאי אפשר להתחמק ממנה. כשמדברים עם יוסף, בעיקר שנתקלים בשמו, יוסף מובארק.
נכון.
השם, שם ערבי. והוא... שירת בצהל, התגייס לצהל, נפצע בעזה, אומר לי גם ברעיון שהוא לא מתחרט ולו לרגע אחד על הרעיון שלו, על ההחלטה להתגייס ולשרת ולהיכנס לרצועה.
נכון.
האם זה היה כזה ברור מאליו שיוסף התגייס לצבא, לצהל?
אני אגיד לך את האמת, כן, זה היה ברור, הוא רצה את זה. הוא היה משוכנע, הוא רצה את זה ממש. באחת השיחות שלנו, תקשיב, הגיוס שלו לא היה פשוט. הוא לא עכשיו קיבל צו גיוס והלך ללשכת גיוס ועבר את כל ההליך. הוא היה צריך לבקש את זה. אנחנו כתבנו כמה מכתבים, פנינו לכמה אנשים, ובאמת כמה אנשים שהם מקסימים, שהם תמכו ועזרו וכיוונו והכל. זה לקח זמן. ואני, את האמת, אני חשבתי שהוא התייאש, כי זה היה קשה. באמת, זה לא היה פשוט.
למה זה היה חשוב לו כל כך?
כי הוא הרגיש חלק מה. הוא הרגיש שייכות. הוא הרגיש שייכות. תקשיב, את האמת, הוא הפתיע, אבל ההפתעה הזאת שהייתה, הייתה לטובה. יוסף שהיה קטן פה בדימונה, בהתחלה, אתה יודע, אין, כאילו, המדינה הזאת היא מדינה רב תרבותית. והעניין של אני והאחר, זה קיים, אי אפשר להתעלם ממנו. אז בהתחלה היה העניין הזה של ערבי יהודי, בוא נגיד את זה, ביסודי. אבל את האמת שהגיע לתיכון, העניין הזה נעלם. יש לו חברים, יש לו אחים, אני יכולה להגיד אחים. ובזכות האחים האלה, בזכות החברים האלה, בזכות האנשים הטובים שיש, זה עשה לו משהו.
אני חייב לשמוע את ההתייחסות שלך, תכף נדבר גם על התפקיד שלך ועל מה שאת עושה בחיים, שירין מועלם, אמא של יוסף. מה שלמה, בוא נדבר שנייה, לא מספיק התמקדנו בפציעה, הוא נפצע קשה, פגיעה רב מערכתית, והשיקום, כך מספרים לי בבלינסון, היה שיקום פנטסטי מבחינת המהירות, ההתאוששות שלו, נכון?
נכון, נכון מאוד. אני אגיד לך שכאילו, שראיתי אותו בפעם הראשונה אחרי שהוא נפצע, שהגענו לבית החולים, אני כאילו, ליבי נדם, לא נשמתי. אני הסתכלתי עליו ואמרתי, באמת, הלך הילד. ככה, הוא היה מורדם, מונשם, נפוח כולו, אחרי שהתעורר קצת ככה מהרדמה, אחרי כל הניתוחים שהוא עבר, גם לא יכל לפתוח עיניים, לא יכל לדבר. את האמת, אני לא האמנתי שהוא יחזור לעצמו כמו שהוא היום.
אני שאלתי אותו בריאיון, גם על הפציעה, נסיבות הפציעה, גם בכלל על ההחלטה להתגייס, על איך הסביבה הסתכלה עליו כשהוא החליט להתגייס לצהל. הנה קטע קצר מתוך הכתבה שנשדר הערב בכאן 11.
אני זוכר שישבתי על כיסא בבית שהיינו בו, הייתי עם ציוד מלא עליי, ופשוט RPG לתוך הבית. פגע במדרגות, אני זוכר ממש את הפיצוץ, ואז אני זוכר כאילו שהתחילו לטפל בי, העלו אותי למעלה, למקום יותר בטוח כאילו, ואז משם לנמר ולהליקופטר. את השבוע הראשון של הטיפולים אני לא כל כך זוכר, כי הייתי ממש מורפל מכל התרופות שנתנו לי. לא הייתי מצליח לישון בלילות, כי היה לי הרבה לחם מהניתוחים בריאות, אז פשוט הייתי משתעל לילות שלמים ולא מצליח לישון.
מה ערבי עושה בצהל? לא, אין שאלות.
לא, בטח ששואלים שאלות כאלה. אומרים לי, מה אתה חושב לעצמך, שהתגייסת, מה התפלפת, זה? למה שתעשה את זה לעצמך? דברים כאלה.
לא האמינו.
לא.
מה ענית להם?
כדי לשרת את המדינה שלי, כי בכל זאת אני אזרח פה, המדינה דואגת לי. אני צריך לתת את החלק שלי למדינה. אני לא יכול פשוט להיות פה ולא לעשות כלום.
שירין, אמא של יוסף, איך זה נודע לך כשהוא נפצע?
את האמת, הייתי בבית הספר, ככה ב-7:40 אני עושה את הסיור כהרגילי כל יום בבוקר, ואז הטלפון מצלצל, לא הספקתי לענות, אני חזרתי, ואז אני שומעת מהצד השני, מישהו אומרת לו, הנה זאת אמא שלך. וככה נבהלתי, הנה זה אמא שלך, זה כאילו, זה לא הוא. ואז הוא לקח את הטלפון, אומר לי, אמא, הכל טוב, אל תדאגי, אני רק נקעתי את הרגל. ואז היא לקחה את הטלפון בחזרה ואמרה לי, את יכולה להגיע לפה? הוא בסדר, את תדאגי, את יכולה להגיע? אמרתי לה, כן. מישהו יכול להגיע איתך? ואז הבנתי שקרה פה משהו רציני, כן.
הוא נותח והיה במחלקות של הטיפולים במשך שבועיים וחצי, אחר כך חודש וחצי שיקום. כל התקופה הזאת, איזה תמיכה קיבלת מסביב? איזה עזרה קיבלת?
אתה לא מבין איזה תמיכה, איזה עזרה, מי לא. בוא נגיד את זה, מי לא. אני הרגשתי את כל המדינה, את כל המדינה איתנו. אם זה חברים, אם זה משפחה, אם זה צבא, אם זה רשת אורט, המועצה, משרד חינוך, פה דימונה, אפילו הגננת שלו, שהיה, לא הגננת, המטפלת, שהיה בגיל שנה וחצי טיפלה בו. כולם התקשרו, תמכו, התפללו, שאלו, הגיעו, וזאת נסיעה, להגיע מקריית שמונה, ולהגיע מדימונה, לבלינסון, שעתיים נסיעה. היו מגיעים כל יום. כל יום.
שירין, את מנהלת בית ספר תיכון, נכון?
כן.
תיכון אורט להילל.
אורט להילל, נכון, ביישוב אבו תלול.
אבו תלול. תספר לנו קצת על התיכון, תספר לנו קצת על היישוב.
תיכון אורט להילל הוא תיכון צומח. הוא בן 4 שנים, זאת השנה הרביעית. אני התחלתי עם התיכון הזה, כאילו מאז שנוסד, מאז שפתח את שעריו, אני התחלתי שם כסגנית מנהל. השנה המנהל יצא ואני זכיתי במכרז. אז אני התמניתי במכרז לבית ספר הזה. הוא תיכון צומח, שכאילו כל התלמידים שלו הם מהפזורה הבדואית, מיישוב אבו תלול, גם מבירים שש, מכמה משפחות. בית ספר קטן, הצוות אנחנו 18, ויש לנו 250 תלמידים בערך. בית ספר מאוד, מאוד חם, יש לו עתיד.
איך הגיבו הצוות המורים, התלמידים שלך, אחרי הפציעה?
את האמת, מלפני הפציעה, הוא נכנס לעזה והוא נעלם ל-45 יום.
כן.
אני יכולה להגיד לך שכאילו, בסוף ה-45 יום, אני הרגשתי את כולם איתי. תקשיב שבבוקר אני מגיעה וכולם, שאלה ראשונה, מה שלום יוסף? הוא יצר קשר איתכם, אז בכלל אחרי שהוא נפצע, הם כולם היו לידי. מה שהייתי צריכה, כאילו, אל תעשי כלום, מספיק שאת מגיעה, אל תגיעי אפילו. כל התמיכה, כל העזרה שאת רוצה, אם זה מורים, הורים, תלמידים, אני הרגשתי שיש לי משפחה ממש גדולה.
זה באמת מרגש. זה באמת מרגש מה שאת אומרת.
מאוד. זה מרגש עד מעות. אני בכיתי. כשאני חזרתי מאצלו מהבית חולים בפעם הראשונה לבית הספר, ואז אנחנו עושים מסדר בוקר בעולם שם, ואז אחת התלמידות הכינה תפילה ככה, וכולם התפללו ביחד. ואין מילים, אין. אלוהים נמצא בדברים הקטנים.
את אשת חינוך, ואת מאמינה שיש דרכים, אחרי, בעיקר אחרי המלחמה הזאת, לחבר בין החברות שחיות כאן בישראל, שמפולגות ומאוד מסוכסכות, והמלחמה הזאת לא תמיד עושה להם טוב. את מאמינה שאפשר לגשר על הפערים?
אני מאמינה שכן. אני במאמין שלי, אני ממש מאמינה בדו-קיום. ואני עוד יותר מאמינה שמערכת החינוך היא המקום להתחלת השינוי. אם אתה רוצה לשנות חברה, המקום הנכון זאת מערכת החינוך. אמנם זה תהליך ארוך וקשה, אבל בסוף יש לך פירות, יש לך תוצאות. אני רואה למשל שיש את הגנים האלה של הדו-לשוני.
כן.
אז זה, משם מתחילים.
זה עובד? את חושבת?
אני חושבת ואני, כן. כי ברגע שאתה מכיר את האחר מקרוב, אתה מדבר את השפה שלו, אתה נחשף למנהגים שלו, לערכים שלו, ביחד עושים הכל. אז אין ספק שהעתיד הוא אחרת. למרות כל האתגרים, זה לא פשוט. החברה שלנו, כמו שאמרת, רב תרבותית, מאתגרת, יש בה מלא דברים. אבל זה חלק מהחיים שלנו, זה אנחנו. ואם אנחנו רוצים, אנחנו נעשה.
שירין מועלם, קודם כל אמא של יוסף. אמא של יוסף ולורט, נכון? אמא ולורט.
כן.
את אמא של יוסף ולורט. אנה מסרי את החיבוק שלנו ליוסף אחרי שהוא השתחרר בשבוע האחרון מבלינסון. ואת לצורך השיחה הזאת גם מנהלת תיכון אורט אל הילל ביישוב אבו תלול. מאוד מאוד מעניינות התובנות ושמחנו לשמוע את התובנות שלך. ונאחל לכולכם, לך שירין וליוסף וללורט ולאבא פיטר, שתדעו ימים הרבה יותר טובים עכשיו אחרי שיוסף חזר הביתה, ושיהיה לו הצלחה בשיקום, בהתאוששות המהירה שלו. ויאללה, בקרוב הוא מתחיל לחשוב על לימודים, נכון?
כן, בעזרת השם.
יופי.
בעזרת השם. אני רוצה להודות לך קודם כל. אחר כך אני רוצה להודות לכולם. אני ממש מקווה שכל חיילינו יחזרו לשלום לבית, גם החטופים, שהכל יסתדר עד כמה שאפשר הכי מהר שיש, שבעזרת השם נחגוג את כל החגים שלנו שנה הבאה בנחת, ושכל המשפחות יהיו ביחד.
שירין מועלם, תודה רבה לך, תודה רבה שהייתי
איתנו. תודה רבה לכם, תודה.
כאמור, הכתבה הערב, הכתבה המלאה בכאן 11, אותו מפגש שלנו עם יוסף מובארק, רב תורה יוסף מובארק, שנפצע פציעה קשה בעזה, ועבר תהליך התאוששות מהיר, ומאוד מאוד מעורר השראה בבית החולים בלינסון. כאמור, עכשיו הוא חזר הביתה ונאחל לו החלמה הרבה יותר מהירה. ממשיכים. עשרים ואחת דקות כמעט אחרי שלוש. ג'ונתן אלחורי, שלום.
שלום ערן.
ג'ונתן, יועץ לדיפלומטיה ציבורית, מרצה על החברה הישראלית ויחסי ישראל-לבנון. אנחנו מרבים לדבר איתך, למרות שלא דיברנו הרבה זמן, אז בוא נהיה קצת מדויקים. לא דיברנו כי היית עכשיו כמה שבועות בארצות הברית, במסגרת מה שמכונה הסברה, בקמפוסים, גם בארצות הברית, גם בקנדה, איך אומרים, עשית טור צפון אמריקאי. כמה זה נראה חמור כשאתה נמצא שם, מה שאנחנו רואים בטלוויזיה מכאן, ההסלמה ברטוריקה נגד ישראל, ההסתה נגד ישראל, ההפגנות, הן לא רק אנטי-ישראליות, גם אנטישמיות, כמה זה נראה באמת חמור בשטח?
תראה, בסופו של דבר צריך לשים את הדברים בפרופורציות. מצד אחד יש כן החמרה, וגם זה משהו שאני רואה כבר בעשור האחרון, מאז שאני נוסע לקמפוסים בארצות הברית, ובכלל בצפון אמריקה, וגם באירופה דרך אגב. אז כן אנחנו רואים שיש מקומות שיש עליית מדרגה, כשבסופו של דבר לא באמת מטפלים בסוגיה הזאת כמו שצריך, או שלא באמת מנהלים איזשהו שיח מול הקבוצות האלה בשטח. ויש כאן תמונה די מדאיגה, כי אם אני רגע מצטרף למה ששירין אמרה בשיחה הקודמת, ברעיון הקודם איתך, קודם כל אני שולח החלמה מהירה ליוסף, ואני מצדיע לו על השירות שלו, אבל זה גם משהו שחינוך הוא דבר מאוד חשוב, אבל לא רק חינוך של יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, אלא גם החינוך שמתבצע בקמפוסים, במיוחד הקמפוסים שנחשבים ל-Ivy League, לקמפוסים המובילים, שבסופו של דבר האנשים שלומדים בהם, הופכים בין היתר להיות המנהיגים הבאים של ארצות הברית, או של העולם החופשי, אם אפשר להגיד את זה ככה.
אבל בוא נלך לצד אחד לאחור. כמה חל הסכימו לקבל אותך? אתה מגיע לשם, קודם כל, של מי הייתה היוזמה לצאת להסברה הזאת שלך לשם?
קודם כל, אני כבר עוסק בזה לא מעט שנים, אבל ספציפית במשלחת האחרונה, זה היה יוזמה של ארגון דיפלואקט, יחד עם ארגון סיג'ה, שזה ארגון קנדי, וגם כמובן ההיללים שנמצאים בקמפוסים השונים שביקרתי בהם.
לא פחדת? אתם רואים את ההפגנות האלה, לא פחדת לבוא עכשיו ולהגיד את המילה ישראל ולעשות את זה בצורה חיובית?
תראה, הפחד לא כל כך משחק פה תפקיד, כי בסופו של דבר אני רואה את החשיבות של כן להיות שם נוכח, ובסופו של דבר חלק מהסטודנטים שלומדים באותם קמפוסים מפחדים בעצמם לבצע איזה שהם אירועים, אז אתה יכול לראות את זה, אם זה כשהם מנסים לפרסם את האירועים האלה, אבל מפרסמים אותם רק בקבוצות מצומצמות וסגורות, כדי שלא יגיעו ויפגינו נגדם, כי זה כבר היה קיים שנים, אבל מאז השביעי באוקטובר חלה איזושהי עליית מדרגה הרבה יותר מטורפת. אנחנו רואים גם את הקבוצות האנטי-ישראליות שהצליחו לבסס איזשהו קו שיח מחבר בינם לבין קבוצות מיעוט אחרות, כמו הקבוצות הלהט"ביות, כמו קבוצות של Black Lives Matter בארצות הברית, או קבוצות מיעוט אחרות, והם הצליחו בדרך שהיא, אפשר להגיד מאוד מתוחכמת, אבל היא מאוד ידעה לדבר את המערב, בזה שהם השוו בעצם את הסוגיה הפלסטינית לסוגיה של קבוצות מיעוט אחרות, כדי שהם יקבלו את ה...
וזה כנראה עבד להם, זה כנראה עובד להם, נכון?
זה עבד להם טוב מאוד, כי אנחנו מצד אחד לאורך שנים, אתה השתמשת במילה הסברה הזאת, מילה שאני מאוד לא אוהב, כי בסופו של דבר אני לא עוסק בהסברה פר סי, אלא יותר בדיפלומטיה ציבורית, כי אני כן מנסה לחבר את האנשים לתוך הסיפור האנושי שקיים בתוך החברה הישראלית.
אני רוצה לשאול אותך עכשיו.
אנחנו עברנו שנים.
כן.
אנחנו לא נחשבים כאנשים בפניהם. זאת אומרת, לפני שאנחנו מדברים על צ'רי טומטו ועל ההייטק הישראלי, אנחנו צריכים רגע לדבר על ההון האנושי שמרכיב את החברה הישראלית.
אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה. מה צריך לעשות, לדעתך, מדינת ישראל לא עשתה עד עכשיו, כי נדמה אל מול ההפגנות האלה, והסתה, והאנטישמיות, והאנטישראליות, והמיקס הזה, הקומבינציה המאוד קטלנית הזאת שעושים בין כל הסוגיות האלה ביחד, מה ישראל לא עשתה שהיא צריכה לעשות? מה אתה חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות, אילו היה פה עכשיו שר הסברה שמתמקד מדבר נקודתית על מה שקורה. אגב, אנחנו בזמן שאנחנו מדברים, יש ירי של חיזבאללה לכיוון הגליל המערבי, אזור ערב אל-עראמשה, אזעקות בצפון, אזור ערב אל-עראמשה, אזעקות, אנחנו נעדכן ככל שנצטרך. ג'ונתן אלחורי, מה צריך לעשות?
אז אני חושב קודם כל שהדבר היחידי שממשלת ישראל כשלה בו זה באמת לשים אדם אחד שהוא אחראי על כל הסוגיה הזאת. יש לנו היום 5 שרים אולי, שזה תחת המעטפת של התפקיד שלהם. זאת אומרת, מדינת ישראל לא לקחה את זה באמת ברצינות, את כל מה שקורה.
דבר אליי במסרים, ג'ונתן. דבר אליי במסרים. מה המסר שצריך עכשיו לעשות, אילו אתה עומד שם עכשיו וצריך לחדד את זה?
אז קודם כל, לשים מיעוטים בתוך הקו המנחה של הדיפלומטיה הציבורית הישראלית. זה משהו שאני כבר צועק בוועדות בכנסת מאז 2015, וממשלות ישראל לדורותיהם לא השכילו להבין שהיום השיח שמדבר בארצות הברית זה שיח זהויות. ודבר ראשון, כשאני מגיע לקמפוס בתור נוצרי ישראלי, פליט לשעבר מלבנון, שהוא ישראלי היום, וגם חלק מהקהילה הלהט"בית, זה מדבר אליהם בצורה שונה. ככה גם אני מצליח להגיע לקבוצות שונות, גם אם זה קבוצות להט"ביות לא יהודיות בקמפוסים בארצות הברית, או לא יהודיות בארגונים אחרים, מה שדרך אגב הרבה מאוד מהארגונים הישראלים גם כן כשלו בלהבין, שהיום השיח האמריקאי לא רואה וזה עצוב, כן? אבל צריך רגע לעשות צעד אחד אחורה ולנסות רגע לגשת לזה בצורה אחרת. הוא לא רואה את היהודי הטיפוסי שמגיע לדבר אליו בקמפוס כמישהו שהוא רואה אותו כמיעוט. כי היהודים, וזה משהו שגם מצער מאוד, נתפס כלבן, ככובש, כמישהו שיש לו אפילו עליונות על ידי קבוצות אחרות, והוא לא נתפס כמיעוט בעולם. אבל כשזה מגיע לסיפורים של המיעוטים הישראלים מצד אחר, לדוגמה, הסיפור של יוסף ושל שירין, ממש לפני רגע, זה סיפורים שבסוף מחברים ומראים את הדוגמה הישראלית הקלאסית לרב תרבותיות שקיימת פה. וישראל לא נתפסת ככזאת עדיין בעולם, היא נתפסת כמדינה לבנה, למרות שהרוב הישראלי הוא אינו לבן, היא נתפסת כמדינה שהיא פוגעת במיעוטים, למרות ש-25% מהאוכלוסייה הישראלית הם מיעוטים, בעלי שוויון זכויות ויכולים לעשות מה שבא להם במסגרת החוק. ובסוף מה שאני מנסה להעביר בשיחות האלה ובהרצאות שאני מעביר, זה שמדינת ישראל משעממת באותה מידה כמו כל מדינה אחרת. יש לנו את הבעיות הפנימיות שלנו, וזה עדיין לא אומר שישראל אין לה זכות קיום.
אוקיי.
כי בסוף אני חושב שאנחנו המדינה היחידה שעדיין נאבקת על הזכות קיום שלה אחרי 75 שנות קיום.
אני רוצה לשאול אותך ממש בקצרה, ציינת את המוצא שלך, אמרת פליט מלבנון, בן למשפחת יוצאי צדל, צבא דרום לבנון לשעבר, היה לך מפגש עם גולים לבנונים שם בקנדה, נכון?
נכון מאוד. היה לי מפגש מאוד, מאוד אפקטיבי, אפשר להגיד, ומאוד פורש. אני כל כך שמח על קיומו. כאילו מדובר רק באנשים מן המניין שהם ברחו מלבנון בזמן מלחמת האזרחים בשנות ה-70 ושנות ה-80, אלא מדובר באנשים שהם גם פעילים בתוך הקהילות שלהם, ויש להם יכולת השפעה ויכולת להגיע לקהלים מאוד גדולים. והשיח איתם שאני מדבר איתם עליו, היה קודם כל, זה החיבור, הנקודה המחברת של מה שישראלים הרגישו בשביל לאוקטובר, לבין מה שהנוצרים, ברובם היו נוצרים, מה שהנוצרים הרגישו בזמן מלחמת האזרחים בלבנון, בשנות ה-70 וה-80.
וזה מדבר אליהם? זה מדבר אליהם?
זה מאוד מדבר אליהם, כי זה הדור שברח מלבנון מהסיבה הזאת של הטרור הפלסטיני בלבנון. זאת אומרת, הדור הזה עדיין זוכר. עכשיו, חלקו הגדול מדבר איתי בצורה כזאת שהם קשלו להעביר לדור הצעיר של היום, את מה שהם עברו בלבנון, מעניין. בגלל הטראומה שהם חוו.
מעניין.
וזה משהו שמאוד משפיע, כי אנחנו רואים היום סטודנטים לבנונים, שההורים שלהם ברחו מאותה סיבה, שההורים שלהם דיברו איתי בצורה מאוד חופשית עליה, והם לא מכירים, הם לא מכירים את ההיסטוריה הזאת. זאת אומרת, החינוך, היום הם מודים בזה שהחינוך שלהם היה לוקה בחסר, כי הם מוצאים את עצמם, מפגינים יחד עם המובילים
הפלסטינים, נודע על האמת, ג'ונתן.
כנגד הקיום של עצמם גם.
לא רק החינוך שם לוקה בחסר, לא רק החינוך שם.
נכון, גם אנחנו צריכים יותר לדבר על לבנון, ובכלל כל המשמעות של המזרח התיכון בסוגיה הישראלית, אני מדבר על זה המון בהרצאות שמאוד קל, וזה מה שאני מנסה להעביר, אני אומר לקהל שמגיע, אני הולך לדבר על ישראל, אבל לא מהנקודת מבט הישראלית. כי זה מאוד חשוב גם לחבר אותנו לסביבה שאנחנו נמצאים בה. כי גם מה שקרה בירדן השפיע על ישראל, כי גם מה שקרה בלבנון השפיע על ישראל, מה שקרה בסוריה השפיע, ובכלל, במרחב הכללי מאוד של המזרח התיכון, וזו היסטוריה שהיא מאוד חשובה לכולנו להכיר. אחת הדוגמאות הכי קלאסיות זה שאנשים לא יודעים שחיזבאללה במקור שלו הוא ארגון לבנוני לכל דבר ועניין. נכון שהיום הוא משמש כפרוקסי לאיראן, אבל חשוב כן להכיר את ההיסטוריה הזאת של איך בכלל חיזבאללה הגיע להתקיים בתוך לבנון, וזה משהו שהוא מאוד חסר היום בתודעה הישראלית לדעתי.
מעניין, תמיד מעניין לדבר איתך. ג'ונתן אלחורי, יועץ לדיפלומטיה ציבורית, מרצה על החברה הישראלית ויחסי ישראל-לבנון, אחרי מסע של שלושה שבועות בצפון אמריקה. ג'ונתן, תודה רבה. תודה.
רבה לך, אירן, ונקווה לימים שקטים.
אינשאללה, תודה. תכף נצא לפרסומות. עכשיו כבר 3:31 דקות. כאן רשת ב'. כאן רשת בית, מרחבית, שלום לנוואף נברי.
שלום לך, אילן.
נוואף נברי, כתב מכאן, שידורי התאגיד בערבית, בדרום. איתך אנחנו רוצים לדבר על נושא שמעסיק מאוד את הציבור שאתה בא ממנו, ציבור שגם אתה מסקר, לא רק, אבל באזור הנגב, סיפורו של ג'ומעה דנפירי, נכון? בן 18, שנורה למוות לפני כ3 חודשים ביישוב רתמים שבנגב.
כן, הדבר החדש בסיפור הזה, למי שלא יודע, מדובר כפי שפורסם בזמנו על מקרה שבו נורה הבחור ג'ומעה ג'מיל אל דנפירי בזמנו על ידי אחד מחברי כיתת כוננות בתוך היישוב רתמים, שהוא יישוב שכן, ואז צץ הסיפור הזה מחדש כאשר משפחתו טענה שהירי לא היה מוצדק, לא היה לצורך בכלל, וכשמדובר ברצח, כאשר הדוח הפתולוגי שהוצא לאחר מכן, שבוע לאחר מכן, הוכיח שהירי היה באורפו של המנוח ולא מהצד הקדמי של הגוף, ולכן הטענה של החקירה שהייתה, וחבר הכוננות, קט הכוננות, שטען שהוא ניסה לדקור אותו, שהיה בכיוון שלו, והוכח ההפך, ולכן נפתחה החקירה, או שנמשיכה החקירה, בוא נגיד, מחדש, ונחקר הבחור החשוד בירי, ולאחר מכן שוחרר. החדש היום הוא...
רגע, לפני החדש, למעשה יש פה שתי גרסאות, יש פה את הגרסה של חברי כיתת הכוננות ברתמים, על כך שהוא וחבריו, ג'ומעה וחבריו נכנסו, למעשה פרצו ליישוב, התכוונו לגנוב שם משהו, נתפסו על חם, עצרו אותם, עזקו אותם, ואז ג'ומעה ככה לגרסתם הצליח להשתחרר מהזיק, וניסה, תפס סכין וניסה לדקור את אחד מחברי כיתת הכוננות, ואז לא הייתה ברירה אלא לראות בו. הטענה של המשפחה ושל האבא ושל אחרים זה שלא היה פה שום ניסיון, וירו בו בדם קר באורפו, נכון? זו הטענה של המשפחה.
זה בגדול ככה, גם יש אותנות אחרות שהקבוצה הזאת...
רק שנייה ברשותך, יש עכשיו התראה על חדירת כלי טייס עוין, ויש אזעקות עכשיו באזור של בית הלל, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, קריית שמונה. אזעקות עכשיו באזור הגליל העליון, חשד לחדירת כלי טייס עוין. כן, בבקשה נוואף.
פשוט גם בנוסף לטענה הזאת, לשתי הטענות שעולו כפי שאתה הסברת היטב, גם נטען על ידי המשפחה שהם, שלושת הצעירים האלה הופלו בעצם בפח, כאשר אדם שהוא לא מוכר להם, שטוענים המשפחה שהוא סוכן משטרתי או מי שעובד במשטרה, הפיל אותם והציע להם כן להיכנס ליישוב, והם, המשפחה פשוט נסמכת על ידי כך, כאילו, הטענה הזאת נסמכת על ידי כך שמדובר בחברי כיתת כוננות, 10 אנשים שהיו ממתינים לגנבים מעבר לגדר, ובמרחק מאוד קצר תפסו אותם. זאת הטענה של המשפחה. עכשיו, אני תרשה לי, אם אפשר, איראן, אני דיברתי היום, החדש בעניין הזה הוא שהאבא, מאז המקרה הזה המצער ברתמים, הוא מפעיל את כל האמצעים החוקיים שיכול בשביל להביא את האמת מבחינתו לציבור.
מה זה אומר? מה זה אמצעים חוקיים? למשל?
הוא פשוט כל הזמן תלה שלטים מול היישוב רתמים או עליהם הדרך בכביש 40 לחקירה יותר מאומצת, לחקירה נקייה, מה שהוא מתאר, והוא רוצה שיוכיחו בסוף ויעצרו את החשוד ברצח. והוא כל הזמן טען, אם זה היה הפוך, אם הירי היה מכיוון בחור ערבי לכיוון יהודי בתוך יישוב, והוא פשוט מנסה לתאר את שתי הנקודות האלה ולראות שהחוק בעצם מתייחס לתושבים ערבים כשמדובר בירי. ברוב המקרים זה הופך למעשה לאומני, וכאשר זה לא, זה ההפך, לא, לא, לא ככה דברים. והוא פשוט מביא דוגמאות כמו האירוע שהיה עם צבי סגב, תושב מיתר, שירה, ואומנם שמה לצמחתנו הסתיים האירוע ללא הרוגים, לא פצועים, שירה ברכב של... עכשיו, החדש הוא גם שבמחאה הוא מקים אוהל מחאה על כביש 40, והוא שם מנסה לפגוש כל אדם כדי להסביר לו את המקרה. מבחינתו, האמת צריכה לצאת לאור בסופו של דבר, והחוק יהיה שוויוני.
כמה לדעתך זה מוצלח, אוהל המחאה הזה? כלומר, בוא נעשה הפרדה בין שני הציבורים. אני מניח, קודם כל, איך זה נתפס בציבור הבדואי? כמה זה שיחת היום עדיין בציבור הבדואי שלושה חודשים אחרי שזה קרה?
אני חושב שבגלל שזה נמשך כל הזמן ולא הפסיק, זה מדעת הקהל המקומית, אנשים נוטים להאמין קודם כל לגרסה של המשפחה, זה מובן. אבל מצד שני, ההמשכיות וההתמדה של המשפחה פשוט לא עובר ככה ליד האוזן. אנשים אומרים שחוק זה חוק, וכשמדובר במקרה שבן אדם איבד את חייו ללא צורך או ללא הצדקה, וכשלא היווה איום על אנשים שנמצאים, שהיו כולם חמושים ולא היה חמוש, היה אפשר לסיים את האירוע אחרת. אני פשוט דיברתי היום לפני זמן קצר עם האבא, והוא הסביר לנו בעברית מאוד ברורה את עמדתו. אולי ברשותך נשמע את הדברים שלו ואז נמשיך
לסיים. בבקשה.
אוהל מחאה מוקם בכביש 40. המחאה שלי על חסר הצדק בקשר למה שקורה בירי בבן שלי ביישוב רתמים. נרצח בדם קר, זה הטענה שלי, שהוא היה עזוק ולא הביא סיכון לכיתת הכוננות. ועל משטרת ישראל שתחנת סגב שלום שבועיים בתחילת המקרה לא חקרו את המקרה, העלימו אותו מתחת לשולחן. אם לא הלחץ תקשורתי והמחאה שאני עשיתי, לא היו מעבירים את זה לימר דרום. והיום הקמתי את האול בכביש 40 מחאה על זה שהרוצח לא עצור, והתיק נמצא בפרקליטות, והפרקליטות, עם כל החקירה שהייתה, ועם כל הממצאים שיש, ועם כל הירי שהבן שלי נורה שלושה כדורים בראש מאחור. בן אדם שלא הביא סכנה, אין פה סכנת חיים, אם יורים בבן אדם בראש מאחורה. והפרקליטות מתקשה לקבל החלטה בתיק. כאילו, אם זה היה הפוך, אני הייתי עכשיו תוקף מישהו, בדואי או משהו, ואני בא בטענה שהבחור הזה במרתמים היה אומר שיש לו סכנה, והיה סכין, וכל זה, וכל הכל, שקר. אז הייתי אני בחוץ, אני הייתי נעצר בתור רגע. ועל זה אני מוכה, ואני רוצה צדק, ואני מאמין בדרך שלי, ואני לא אעזוב את זה. אני אמשיך עם זה, יש לי... גם אם הפרקליטות יחליטו לסגור את התיק, יש לי את בגץ, יש לי... אני לא אעזוב. כל דרך שהיא חוקית, אני ילך בה. עד שאני אעשה צדק לבן שלי.
נוואף, כמה אתה מרגיש שהפנייה הזאת שלו ואוהל המחאה שפתח האבא, עד כמה אתה מרגיש שזה מדבר אל הציבור היהודי? כמה יהודים באים למשל לאוהל מחאה כזה להזדהות איתו?
יש יהודים שאני, זה חדש, אני לא, אבל אני אומר, אני שמעתי בכמה תושבים יהודים בנגב שהם רוצים שהדברים האלה יצאו. בסופו של דבר זה טוב ליחסים שהאמת יצא לאור, לפי הגרסה של המשפחה. ותחשוב, איראן, שאנחנו היינו מגיעים לשלב שאין צדק מלא בעולם, אין צדק מושלם בעולם, אין צדק ללא הגבלה בעולם. אבל בסופו של דבר, בן אדם רוצה שידע מי ולמה הבן שלו נלקח לעולם הבא ככה. למה הוא נהרג? למה הוא, כפי שהוא מתאר את זה, נרצח בדם קר? אני חושב שהמשטרה בתחילתה של הפרשה הזאת נחקרה. התקשורת גם לא הייתה סימפתית מספיק או אמפתית מספיק עם המשפחה, כאשר תואר כל כפי שחברי כיתת הכוננות תראו אותו בחקירה, ולא יצא, אפילו לא נשמע קולה של המשפחה, ואני הייתי את הדברים האלה, אלא אחרי שהיה לחץ, ואז הדברים השתנו וקיבלו משנה תוקף.
אז אנחנו בעזרתך, נואף נברים, ממשיכים לעקוב ולהשאיר את הנושא הזה, כל עוד הוא לא פתור, וכל עוד נמשת החקירה, וכל עוד אוהל המחאה של האבא שם באוהל, אנחנו גם רוצים לדעת בדיוק מה קרה שם, לפחות שהגורמים הנוגעים בדבר יפרסמו את התוצאות של החקירה הסופית, כדי שנדע...
ובינתיים אין עצורים, שנגיד את זה גם חשוב.
חשוב להדגיש. נואף נברי כתב מכאן בדרום. תודה, שוקלן ג'זילן. תודה.
תודה
רבה לך. שלום לתאופיק עבד רחמן.
הלו.
שלום לך.
שלום, ברכה.
תאופיק עבד רחמן מאבו ראש, נכון?
נכון, נכון.
הנה, הדגשנו את זה שאתה מאבו ראש, אבל לצורך השיחה, אתה... זה ההגדרה שאני ראיתי שנתנו לך בארגון הצלה, אתה גוי של הצלה, גוי של ארגון הצלה. הלו? תאופיק שומע אותנו?
הלו?
כן, תאופיק, אתה שומע אותנו?
כן, עכשיו, כן.
יופי. מה זה גוי של ארגון הצלה? מה התפקיד של גוי בארגון הצלה?
אירן, כיוונתי, קודם כל, שלום חג שמח, לכל המאזינים, לכל ישראל. גוי שבת, הפירוש מגוי, זה אחד אינו יהודי.
גוי שאינו יהודי, זה
שגוי אינו יהודי, אני יודע. המילה מגוי זה אחד אינו יהודי.
כן.
עכשיו, איך זה נכנס לתפקיד שההתנדבות שלי בעניין הזה? אני נהג אמבולנס במדה, גם בהצלה, שבע שערים. התחלתי את התנדבות שלי בארגון הצלה לפני שבע שנים, באזור חרדי של בני ברק, באזור של בני ברק.
איך הגעת? הייתה מודעה בעיתון, מחפשים גוי של הצלה?
הגעתי דרך חבר שלי שהוא מתנדב במדה, אז הצטרכו לי גוי, והציע לי, ואהבתי את הנושא הזה. אמרתי, אני מתחיל להתנדב, נראה איך זה. הוא חבר מאוד שלי. אגב, קוראים לו חנן ממו. ואחד החברים הטובים שלי שם באזור. התחלתי בהתנדבות שלי לפני שבע שנים.
כן.
המשימה שלי זה להחזיר את הכוננים הביתה.
לעשות מה?
להחזיר את הכונני שבת מהמקרה לכיוון הבית חזרה.
אוקיי.
כל לבית הכנסת.
אוקיי.
איך זה קורה? אנחנו מגיעים למשמרת בכניסת שבת, אנחנו עובדים תחת מגן דוד אדום, את הארגון הזה בועל לפי 4 שעות, 7 ימים בשבוע. ימי רגילים, אין בעיה, לא צריך גוי, כי הם מסתדרים הכוננים. כוננים מפוזרים בכל מקום בבני ברק, אם זה מרכז, צפון וקריית הרצוג, בכל מקום.
תגיד, אם אני מסתובב איתך היום בבני ברק, תאופיק עבד רחמן, אנשים מזהים אותך ברחוב?
כן.
כן? אתה כבר פנים מוכרות?
כן, בוודאי.
מה אומרים לך? מה אומרים לך ברחוב בבני ברק?
מה, תאופיק, מזמינים, מזמינים, כל בינה, מחלונות, וברחוב, באמת, אז אפילו קרנים אצלי אומרים, תאופיק, אני בני ברקי, לא מכירים אותי כמוך. אז באמת הם אנשים טובים, אנשים בעלי חסד, נותנים הרבה דברים למען אנושות, עוזרים, אני מרגיש באמת, זה המשפחה שלי. אני תמיד אומר להם, אני בני ברקים, זה אתם המשפחה.
מנסים אגב, מנסים...
אני מתגעגע לשבת, אפילו אני אומר, אני מתגעגע לשבת לפניכם.
רציתי לשאול, אם מנסים להחזיר אותך בתשובה, ואני רואה שאתה לאט לאט כבר מתחזק.
לא אחזיר בתשובה עכשיו, כי אני גם קניתי חמץ, אז אולי הוא חמץ.
טוב, תגיד, מה קרה בליל הסדר? אני מבין שאתה הצלת את חייו של תושב בני ברק. איפה זה קרה? מה בדיוק קרה שם?
אני יושב במשרד של הצלה, ממתינים למקרים, אתה יודע, קיבלנו מקרה על בן אדם שתמוטט, היה אחד של חלמו שם, הזכרתי אותו חבר שלי, נמצא בקריית הרצוג, ומתקדמים לכיוון המקרה הזה, אנחנו נכנסנו לבית, מזהים שבן אדם ללא נשימה, ללא דופק ללא נשימה, התחלנו לחבר לחנן דפי והתחלנו פעולות החייאה. עד הגעת נתן, טיפול נמרץ, להמשך טיפול, נתן תרופות, וברוך השם, הדופק חזר. זה משהו באמת, אנשים לא יודעים מה זה, אומרים שהדופק חזר. רואה בן אדם מתמוטט, בבית חיים שיהודית, או מגיעים עם מלאכים מלמעלה, ועוזרים לבן אדם הזה. זה משהו לא יאומן. רק מי שמעניין, בתוך העניין הזה, הוא יבין מה זאת אומרת, שהדופק חזר. זה משהו באמת...
אתה יודע, נשמע כאילו אתה ממש... אתה נרגע שאתה מספר את זה, אה?
עכשיו אני מדבר, רוצה לדבר על העניין של הדפי. חשוב מאוד להיות דפי בהרבה מקומות. לתרום, לקנות דפי, להשיג דפי, באמת, חיי דפי הזה, דבר חבר על הזמן, כמו שאומרים.
תאופיק, אתה עושה עבודת קודש, אנחנו יכולים לדבר איתך הרבה יותר, איכות הקו לא משהו, אתה יודע מה? אנחנו צריכים אולי להיפגש שוב פעם הבאה, שאיכות הקו תהיה יותר טובה, ואנחנו נכיר אותך יותר טוב. תאופיק עבד רחמן, גוי של ארגון הצלה, שהציל חיים של תושב בני ברק בליל הסדר, וכמו שאתה מספר לי...
אני ואלחנן, לא לבד, אני ואלחנן.
אתה ואלחנן, תמסור גם דש לאלחנן, ושנדע ימים טובים יותר. תודה, 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 תאופיק.
אז רציתי להגיד משהו לשתך לפני שאתה מסוגר את זה. קודם כל, מאחל שעמדתי לך חג שמח, ודבר שני, מתבללים להחזרת השבועים, עם המלחמה, ואחרם לכל הפצועים, שלום, שלווה.
אמן, אמן, אמן. תאופיק, תודה, 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 באמת נקווה שנדע בשורות טובות.
מועדים לשמחה, בבקשה.
אינשאללה, תודה רבה.
ביי ביי.
אילנה סעיד, שלום.
שלום.
המרואיין האחרון אמר חג שמח, ו... אתה יודע, יש עכשיו ויכוח ברחוב שלנו אם מותר להגיד חג שמח, וחג שמח זה לא בכך שהחג שמח, אלא זה בוא נקווה שיהיה חג יותר שמח.
נכון.
היום אצלכם בעדה הדרוזית חג נבי שועב, נכון?
נכון.
ויש כמה וכמה ברכות, למשל זיאר המקבולה, שהביקור יהיה מוצלח, נכון? בקבר של הנביא יתרו.
נכון, זיאר המקבולה.
ויש גם את כל עמוד הבחר. נכון. אבל גם אצלכם, גם לכם יש כאלה שאומרים, אולי נשתמש השנה באיחולים שהם פחות שמחים, כי אף אחד לא יכול לסמוך פה כמו שצריך, נכון?
נכון, בדיוק, בדיוק. זה מה שגם ראיתי אתמול והיום אצל הצעירים אצלנו, שהיו ממש לא שמחים, אבל יצאו לכביש בשביל להגיד, אנחנו פה, אנחנו אחרי תקופה מאוד קשה, מלחמה מאוד קשה, ומאחרי 7 לאוקטובר, בעצב, אחרי העצב, ואז ראיתי אותם שהם ממש התפזרו והיו הם כמו הפגנה כזאת, ואז אמרתי להם, זה החגיגות, זה פעם הראשונה שאני רואה חגיגה כזאת אצל הדרוזים, ואז הם אמרו, זה מה העצב שהיה לנו ומה הכאב שיש לנו, אנחנו אומרים, אנחנו פה, אנחנו קיימים, ואנחנו מראים לעולם שאנחנו פה.
את,
אנחנו חזקים.
אילנה סעיד, את תושבת ינוך?
ינוך
ג'ת, ינוך ג'ת שבגלי, אני לא רציתי לרגע להשמיד את ג'ת, אבל זה שני כפרים, נכון? זה ינוך וג'ת.
נכון.
ולצורך השיחה את פעילה חברתית מאוד מוכרת, את מאוד פעילה בכל מה שקשור להידברות, בין נשים דרוזיות, נשים יהודיות, נשים בעצם...
וערביות.
נשים וערבים, מוסלמיות, בעצם נשים.
כן.
נשים באשר הן נשים, ואת גם הבעלים של מסעדת הנוף בכניסה לינוך, נכון?
לינוך, נכון.
היישוב שלכם, היישוב המאוד מאוד יפה שלכם, ינוך, ידע תקופה מאוד, מאוד קשה במלחמה הזאת. יש שני קברים טריים בבית העלמין בינוך, קבר של סגן אלוף עלים עבדאללה וקברו של סגן אלוף סלמן חבקה.
נכון, נכון.
כמה עכשיו, היום, ביומו הראשון של נבי שועב, כמה אנשים מרגישים את את החוסר בשני אנשים, בשני הגיבורים האלה, בשני אנשים החשובים האלה?
בדיוק מה שאמרתי, שראיתי את זה בצעדה, בצעדה, בשיירה שעשו לנביא יתרו, זה לא שהם, כאילו ראיתי את העצב יותר משמחה. כאילו זה החג הראשון שעוברים, ואז הרגשתי עם כל השיירה שהייתה, את האובדן, זה לא היה קל, זה לא קל, כאילו זה פעם... וזה מרגישים גם שצריך את החוטפים ואת ה... ואנחנו לא ב100% בשמחה.
מה מספרים לדור הצעיר? מה מספרים לילדים בחג הזה, אצל הדרוזים?
כל הזמן על הגיבורים. כל הזמן על הגיבורים וכל הזמן על איך להתגבר ואיך לעשות עוד יותר, כאילו, על הכוח. זה מה ששמעתי מהם, וזה מה שאני גם רוצה.
תגידי, בואו נדבר שנייה על המסעדה, מסעדת הנוף, מסעדה שנוהגים לפקוד אותה רבים, רבים מאוד, בכל נכון. ימות השנה, בעיקר בתקופה כזאת נכון. של חגים, אבל עכשיו, אתם אומנם לא, היישוב שלכם לא פונה, אבל אפשר לשמוע מהאזור של ינוך היטב את העדים של הפיצוצים בגבול הצפוני, נכון?
נכון, ממש חזק, לפעמים.
איך את מתמודדת עם זה?
קשה לי להגיד שאנחנו כבר התרגלנו לזה. זה מה שלא טבעי שמתרגלים לדבר כזה. אבל התרגלנו, ואנחנו גם מחפשים איך לעבור את זה. כן. כולנו גם, אפילו הלקוחות שלי יושבים ושומעים בומים, והם ממשיכים לאכול והם נהנים ואומרים, אפילו
וואו,
כבר לא מתייחסים לזה.
איזה שגרה נוראית, אה?
בדיוק, זה שגרה מאוד נוראית.
לשבת, לאכול.
ובומים מאוד חזקים, יש אנשים שהם לא מהצפון, שהם תל אביבים בכלל, ושהם באמצע המדינה, שהם לא שומעים את זה, ובכלל הם בעצם יושבים אצלי, ואני יוצאת בשביל להרגיע אותם, אז הם אומרים לה, הכל בסדר, וואו, כאילו יש לך פה שידור ישיר, ויש לך פה זה, ואני רואה שאנשים ממש תרגלו.
איך את מרגיעה אותם? מה את, מישהו בא מאזור המרכז, פתאום שומע בום כזה מהחלון של המסעדה, מה את אומרת לו?
אז אני יוצאת אליו ואני אומרת לו, סליחה, אבל זה משהו, זה שלנו, זה הכוחות שלנו, ואל תדאגו, ומנסה, ואז הם אומרים לי, הכל בסדר, אנחנו בסדר גמור, יש לך פה שידור ישיר, וזהו, וזה נגמר. והם ממשיכים לאכול, ואני לא רואה שום בעלה.
במסעדה שלך מתנוססות התמונות של הדרוזים, הקצינים הדרוזים שנפלו מינוח, וגם כמובן שיש דגל ישראל, ואת מאוד מקפידה, שגם אם זה מקום בילוי, שלרגע לא ישכחו, לא שהאויב מעבר לגבול תורח שמישהו ישכח את זה עם כל הבומים שיש שם, אבל לך מאוד מאוד חשוב להדגיש בתוך המסעדה, שכל הזמן זוכרים שאנחנו ביחד.
אנחנו כאן, בדיוק. אנחנו כאן, אנחנו קיימים. מאוד חשוב לי העניין של להדגיש את כל הכאב של כל העם ישראל, זה לא רק ביאנוח ג'אט, מאוד חשוב לי, וכאילו זה היה מאוד חשוב לי תמיד להדגיש את הדגל של מדינתי, מאוד חשוב לי, ומאוד אני, כאילו זה התחיל מתחרי, כל הזמן הייתי קשורה, אבל עכשיו אחרי המלחמה אני עוד יותר רוצה להדגיש, עוד יותר רוצה כמו שאמרתי, את הכוח הזה, לראות שאנחנו לא, נכון, היה לנו עצב גדול, כאב גדול משבע לאוקטובר, אבל עכשיו אנחנו עוד יותר חזקים, עוד יותר רוצים להוכיח את עצמנו שהם לא יכולים עלינו עוד פעם.
אוקיי, בוא נדבר על אוכל, אני לא יכול שיחה כזאת בלי לדבר על אוכל. לא יכול שום שיחה לנהל בלי לדבר על אוכל.
האוכל לא מביא אותנו לא ממקומות.
כן, מה מנת הדגל שלך במסעדת הנוף?
תעלי גפן.
מה מיוחד בעלי גפן שלך?
שהם טריים ממש, רכים, שאנשים אוהבים אותם כי הם רכים ממש.
כן, אנשים באים אליך מרחוק כי יודעים שזה בגלל עלי הגפן.
כן, הם אומרים שאצלי זה הכי רכים, העלים הכי רכים אצלי.
כן, מה עוד?
הם אומרים שהם ממש טעימים, ואת האורז עם הבשר, הם אוהבים את המנה הזאת.
איך את מטבלת את האורז?
את האורז בבהרת, כאילו שאני מכינה את הבהרת.
וכמה זה מורגש עכשיו בימים האלה? כלומר, איך מבחינת התנועה אצלך? זה מרגישה ירידה במספר
המבקרים? לא, ממש לא. מרגישה עלייה, מרגישה הרבה אנשים, יש לי אומץ. הכל רגיל. אחרי שבוע לאוקטובר זה היה שבועיים פחות, אבל אחר כך ממש הכל מלא.
אני חייב לשאול אותך קצת על היחסים שבין עדה, החברה הדרוזית לבין המדינה. מרגישה שהמלחמה הזאת שינתה את המסלול?
הרבה.
מסלול שהיה ממש מסלול של התנגשות לפני המלחמה, ונדמה.
כן, נכון.
מה את רואה? מה את שומעת?
ממש, כאילו, אני יודעת מהלקוחות שלי שהם באים תמיד ואומרים שאנחנו מערכים את העדה הדרוזית, ואנחנו אוהבים אתכם, ומרגישה קרבה כזאת מאוד חזקה. מאוד, מאוד, מאוד. מאוד. וגם הם כל הזמן באים, ואז הם רוצים גם את הדגלים שלנו, וממש מרגישה יותר, קשר יותר חזק. למרות שאני בעלה חברתית הרבה זמן, זה לא הרבה שנים שאני עושה את המעגלים, ובמסעדה שלי עובדים גם יהודיות וגם דרוזיות, ואת העובדים שלי ממש יש ביניהם חיבור חזק, זה מה שחיפשתי כל החיים.
כי אני זוכר, לפני המלחמה, היו סיפורים על אמהות דרוזיות שאמרו, אני את הילד שלי לא שולחת לצבא, ופתאום הכל התהפך ב-180 מעלות, נכון?
כן, בדיוק. אחרי 7 לאוקטובר, הכל השתנה. הכל, 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 הכל. אפילו אמרתי לך, בשיירה שעשו לנביא יתרו, זה היה בשביל לראות שאנחנו עם המדינה, ואנחנו מחזיקים את המדינה, ואנחנו חזקים, ואנחנו פה.
אילנה סעיד, שנדבר איתך בימים שבהם את עסוקה מאוד, כמו שאת עסוקה עכשיו, אבל שהנוף שלך, הנוף המהמם מהמסעדה שלך, הוא נוף רק של עצים ושל ים ושל חורש, ולא של דברים אחרים.
של אנרגיות טובות גם.
רק אנרגיות טובות.
להחזיר את כל החוטפים, זה הכי חשוב.
אילנה, תודה רבה לך, תודה רבה.
תודה לך, אירן, תודה.
ושיעבור גם החג שלכם בשלום. תודה, תודה. שיעבור לכולנו בשלום, תודה.
אמן, תודה, ביי ביי.
להתראות. עד כאן מרחבית להפעם. הערה לסוף השידור, בשבוע שעבר עסקנו כאן במרחבית בצוות הייעוץ המיוחד שמוקם במשרד הבריאות לעבודה משותפת של יהודים וערבים במערכת הבריאות. את הסיפור הזה הביא לראשונה רן רזניק מישראל היום, ואנחנו רוצים לציין זאת. למאזינינו הדרוזים נאחל זיארה מקבולה וכול עם ואנתום בחיר, כאמור חג נבי שועב. זהו, עד כאן מרחבית להפעם. העורכת שושנה פורמן, טכנאי השידור יוראי פיקר. תודה מיוחדת לעורכת הוידאו, נועה אסהל, ותודה חמה ומיוחדת לך, נדב רוזנצוויג, שזו הפעם האחרונה שלך כמפיק שלנו כאן במרחבית. מאזינות ומאזינים, אני אירן זינגר, עד לשבוע הבא. שוקרן ג'זילן, לקראת החג, גם נאחל חג טוב יותר, עם בשורות טובות יותר לכולנו. שלום.